הסיבה שהיא ביקשה ממני לדבר על יום הזיכרון היא מתוך הנחת יסוד שזה נוגע לי, מאחר ואני נפגע טרור, אבל לא נראה לי שהעניין האישי פה הוא העניין, נראה שאנחנו צריכים ללמוד על התקופה הזאת ומה היא אומרת. אז צריך לזכור קצת באיזה תקופה אנחנו נמצאים בשנה, אנחנו בתקופת ספירת העומר. ספירת העומר הם ימי, אפשר לקבל קצת תשומת לב, בבקשה. כן. ימי ספירת העומר הם ימי שמחה. כפי שאומר הרמב"ן, הרמב"ן בפירושו לתורה בפרשת אדמור, מסביר שספירת העומר זה כמין חול המועד אחד ארוך, בין פסח ובין שבועות, שבו מעיקר העניין יש שמחה גדולה בעולם, כי אנחנו יוצאים מהחירות המדינית, העבדותית של מצרים, אל החירות הרוחנית של מתן תורה. ולכן, כיוון שזה ימי שמחה, אז יש דינים שדומים לחול המועד. למשל, בחול המועד לא מתחתנים. כן, הגמרא אומרת שאין מערבים שמחה בשמחה. כמו כן גם, בחול המועד אסור להסתפר, לכן לא מסתפרים. אם כן, כל אלה הם מנהגים השייכים לשמחה של הימים האלה. אבל במהלך ההיסטוריה קרה שהתקופה הזאת הייתה רצופה אסונות, ובגלל זה ימי השמחה הפכו לימי אבלות. אבל צריך לזכור שהשכבה הבסיסית של הימים האלה זה ימי שמחה. עכשיו אני רוצה להסביר מה מהות השמחה של התקופה הזאת. זה כתקופת ההחלמה של אדם ממחלה. כאשר אדם בריא לגמרי, אז אנחנו לא חוגגים את העובדה שהוא בריא. כשהוא חולה, אנחנו גם לא חוגגים את העובדה שהוא חולה. אבל כאשר האדם מחלים, אז יש שמחה של ההחלמה. השמחה היא המעבר ממצב של חולשה למצב של בריאות. ודווקא ימי ההחלמה הם ימי סכנה. מדוע? משום שהאדם כבר לפעמים מרגיש ביטחון שהגוף שלו עדיין לא עוקב אחריו. ולכן יש סכנה שהאדם ניפול שוב למשכב. כן, בתקופה הזאת נפגשנו לראשונה בראשית ההיסטוריה שלנו עם עמלק. ישראל יוצאים ממצרים ויבוא עמלק. מה זאת אומרת ויבוא עמלק? עמלק יכול לבוא דווקא בדרך, כן? זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך. מה משהו של הדרך? כשאתה במצרים, ברור שאין לעמלק כל יכולת עליך. מדוע? משום שפרעה לא ייתן שיפגעו בעבודה. אנחנו תחת, אפשר לומר, ההגנה, האומנם לא נעימה, אבל בכל זאת הגנה, של פרעה. כאשר אנחנו מגיעים אל היעד, אל ירושלים, או אל הר סיני אפילו, גם אז עמלק איננו יכול להתמודד עם העוצמה שלנו. אז איפה הוא יכול להתמודד? כשאנחנו בדרך. לכן הימים האלה שהם ימי שמחה, הפכו לימי אבל, ובימינו חוזרים להיות ימי שמחה. שהרי בתקופה הזאת זכינו למאורעות משמעותיים ביותר במהלך הגאולה, בפרט יום העצמאות ויום ירושלים. כלומר, יש משהו שנעלם מן האבלות הקדומה, אמנם עדיין אנחנו נוהגים בכל המנהגים האלה, אבל ברור שהם לא נוהגים אותם מנהגי אבלות, לקראת יום העצמאות ולקראת יום ירושלים, אז מסתפרים, עושים, מתחתנים ביום העצמאות וכדומה, שלא לדבר על ההלל שאנחנו אומרים אותו בשני הימים האלה. אבל בכל זאת, יש משהו בדרך. עכשיו, האבלות המקורית מצוינת בפוסקים בתור הזמן שבו מתו תלמידי רבי עקיבא. עכשיו צריך להבין מה זה תלמידי רבי עקיבא שמתו, מדוע? בגלל שמתו תלמידי רבי עקיבא, אז האומה נכנסת לדיכאון עד כדי כך ש33 ימים לפחות של ימי אבלות נגזרו על האומה, זה דבר לא מובן. ההסבר הוא פשוט, תלמידי רבי עקיבא, הרי הגמרא מדברת על 24 אלף תלמידים, אי אפשר לדבר על 24 אלף תלמידים שהוא המלחמה נגד הרומאים. מה שנקרא מרד בין קוסיבה או מרד בר כוכבא, שבו ניסינו להקים מחדש את מלכות ישראל. זה נכשל, אבל למרות שזה נכשל, נשארה השאיפה. בימינו אנחנו מצליחים במקום שבו תלמידי רבי עקיבא לא הצליחו. אני שאלת השאלה, מאיפה אני לוקח את זה שתלמידי רבי עקיבא מתו במלחמה? הרי כולם יודעים, כתוב שמתו בהשכרה. אבל אם נדייק בלשון התלמוד, אנחנו נראה שזה לא מדויק. בלשון התלמוד נאמר שבין פסח לעצרת, כלומר עצרת בשבוע, מתו תלמידי רבי עקיבא מיתה רעה. זה כתוב, מיתה רעה. אחר כך, אחד המוראים, רב נחמן נסביר מה זה מיתה רעה, אומר אסכרה. אסכרה זה מחלה, מה שקרה דיפטריה, שהיא גורמת לאדם להיחנק. להיחנק ומתו מזה. התלמוד שואל מדוע הם מתו, מה קרה להם שהתחייבו מיתה, משום שלא נהגו כבוד זה בזה. אבל במקור התנאי לא נאמר שמתו בהשכרה, אלא כתוב שמתו מיתה רעה. וצריך להבין מה ההבדל בין מיתה, מה ההפך של מיתה רעה. מיתה טובה. יפה, ביטוי נחמד, רק שלא מצאנו את הביטוי הזה בשום מקום בחז"ל. לא מצאנו מיתה טובה. מה? לא, לא. יש הפך למיתה רעה, אבל לא מצאנו את הביטוי מיתה יפה, מיתה טובה, מצאנו ביטוי אחר, מיתה יפה. לא יודע להגיד, גם לי מותר להגיד, כן? הביטוי הקדום זה מיתה יפה. ככה הביטוי. כן, כמו שהמילה רעה, הרבה פעמים ההפך שלה זה יפה. למשל, תאנים רעות ותאנים יפות. חיטים רעות, חיטים יפות. אז גם מיתה רעה, מיתה יפה. נשאלת השאלה, מה זה מיתה יפה? אז הדבר הזה מבואר במסכת סנהדרין, בפרק שדן בארבע מיתות בית דין. ידוע שיש אנשים שמחייבים אותם מיתה, אז הורגים אותם. בית הדין הורג אותם. ויש ארבע סוגי מיתת בית דין, סקילה, שריפה, הרג וחנק, לא סימפטי. אבל יש דיון לגבי כמה הלכות שנוגעות לאופן שבו הורגים את המחויב מיתה. אז אני אחסוך מכם את הפרטים הפלסטיים המזעזעים, אבל דבר אחד אני רוצה לציין בכל זאת, זה התלמוד אומר שצריך להשתדל להרוג את הנידון, להרוג אותו באופן שמכבד אותו. לא, לא באופן שמבזה אותו, אלא באופן, אמנם הוא חייב למות, זה נכון, אבל למה להרוג אותו בצורה מבזה? ואז יש שם כמה פרטים בתלמוד, איך הורגים בן אדם בלי לבזות אותו. והביטוי שם הוא, ומאיפה למדו את הדין הזה? מאיפה למדת שצריך להרוג בן אדם בצורה יפה? שנאמר, ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיתה יפה. ככה הביטוי שם. שימו לב שבהקשר הזה מובא הפסוק שרבי עקיבא תמיד היה מציין בתור כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך. דבר נוסף, הסוגיה מתמקדת במיוחד במיתה השלישית. מהי השלישית? הרג. הרג זה בחרב, הורגים בן אדם בחרב. ושם יש דיון איך להרוג אותו בחרב, ושם הדיון שצריך שתהיה מיתה יפה ולא מיתה מנובלת, ככה ביטוי שם. אז אם כך, אנחנו מבינים שהביטוי של מיתה רעה נקשר למיטה בחרב, ואם כן זה מתחיל כבר להתחבר לרעיון שתלמידי רבי עקיבא, אם הם מתו מיטה רעה, זה היה במלחמה, בחרב. אז למה רב נחמן אומר אסכרה? רב נחמן מסביר לנו שבדרך כלל אצלנו שלא נלחמים, כן, יהודי הגלות, מהי מיטה רעה? האסכרה היא מיטה רעה. בסדר? אבל תלמידי רבי עקיבא מתו מיטה רעה אחרת. האמת היא שאם היינו מסתמכים רק על מה שאמרתי עכשיו, זה היה מאוד חלוש. אבל, יש לנו ספר היסטורי מדהים, שנכתב על ידי הרב רב שרירא גאון. רב שרירא גאון, בסביבות שנת 1000, כותב ספר שלם בארמית, הנקרא איגרת רב שרי הגאון, שבו הוא מסכם את כל תולדות התורה שבעל פה. ושם, כשהוא מגיע, זה כתוב בארמית, כשהוא מגיע לרבי עקיבא, הוא אומר, והווה שמד על תלמידוי ברבי עקיבא. היה שמד על תלמידי רבי עקיבא. הביטוי שמד אצל הרבנים מציין את מרד בר כוכבא. עובדה. אז יש בעיה שזה לא מופיע בכל הגרסאות של איגרת רב שרי הגאון. זה מופיע בנוסח ספרד ולא בנוסח צרפת, אבל מה אכפת לנו? זה מופיע. כן? זאת אומרת שיש מסורת היסטורית שעברה אצל הגאונים, שמיתת לתלמידי רבי עקיבא הייתה קשורה למרד בר כוכבא. ונשאלת השאלה אם זה נכון, האם אין לזה איזשהו הד בתלמוד. וכאן אני רוצה להביא לכם שתי סוגיות קצרות, ממסכת מועד קטן. מסכת מועד קטן במה עוסקת? מה? בשני דברים, היא עוסקת בחול המועד ובאבילות. למה חול המועד ואבילות? כי יש הרבה הלכות ששוות, דיני אבילות ודיני חול המועד דומים בכמה דברים. למשל, האיסור לאבל או סתם אדם בחול המועד, לעבוד את האדמה. למשל, או להסתפר, כל מיני דברים כאלה, אז לכן שמו את זה באותה המסכת. ובסוף מסכת מועד קטן יש שתי סוגיות שמדברות על דברים שקרו לתלמידים של רבי עקיבא. אז אמנם זה לא נאמר במפורש, אבל די משתמע מהסוגיה, ואני רוצה לקרוא לכם את הדברים. מעשה, אני קורא כאן במסכת מועד קטן, דף כ"א עמוד ב'. מעשה, ומתו בניו של רבי עקיבא. מעניין, לרבי עקיבא יש בנים, לפחות שניים, כן? בניו זה שניים לפחות, והם מתו. עוד מוזר, מה פתאום שימותו בניו של רבי עקיבא? זה לא מיטה טבעית, קרה משהו. נכנסו כל ישראל והספידום הספד גדול. כן, עשו שם רבי עקיבא, שני בנים, וואה, זה משהו גדול. אז כל ישראל בא. בשעת פטירתן, כלומר כשהם הלכו מאצלו, עמד רבי עקיבא על ספסל גדול ואמר. כן, הוא רצה להודות לכל אלה שבאו להלוויה, אז הוא אמר להם, אחינו בית ישראל שמעו, אפילו שני בנים, אז אם כן היו לו שניים, שני בנים חתנים, מנוחם הוא בשביל כבוד שעשיתם. כלומר, גם אם שני הבנים הם חתנים, אז משמע שהם היו חתנים. אז בכל זאת, מה שעשיתם היה כל כך גדול שזה מנחם. ואם בשביל עקיבא באתם, הרי כמה עקיבא בשוק, אלא כך אמרתם, תורת אלוהיו בליבו, וכל שכן ששכרכם כפול, לכו לבתיכם לשלום. עד כאן דברי רבי עקיבא. ואני שואל, מה הסיפור הזה של שני בניו חתנים? האם באמת בניו היו חתנים, או אפילו שני בניו חתנים? כלומר, גם אם הם היו חתנים, הוא היה מתנחם. איפה מצאנו איזשהו הקשר לחתן ומוות. הלכה מפורשת, בהלכות מלחמה, שבמלחמת מצווה, כולם יוצאים, אפילו חתן מחדרו, וחלה מחופתה. אז מה הדבר הזה מלמד אותנו? כנראה שרבי עקיבא רומז להלכה הזאת. אם כן, זה שוב איזה הד שמניח לנו שבניו של רבי עקיבא, שמן הסתם גם תלמידיו של רבי עקיבא, מתו במלחמה. עד כאן הסוגיה הראשונה. הסוגיה השנייה מדברת על, זה בדף כ"ח עמוד א', אגב, למה הבאתי את הספר שלי? כי תמיד עד שמוצאים פה ספר זה סוף העולם, אז הבאתי את זה. טוב. בדף כ"ח עמוד ב', תנו רבנן, כשמתו בניו של רבי ישמעאל, וואי, זה ממש מגפה, גם בניו של רבי ישמעאל מתו, עכשיו, בניו של רבי ישמעאל, הם מן הסתם גם תלמידים של רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא גדול הדור, הם חברותא גם, או ברי פלוקתא. אז יש איזשהו קשר בניו של רבי ישמעאל. טוב, אז אולי אפשר להגיד שהם מתו במגפה. לא, אנחנו נראה מתוך דברי החכמים שבאו לבקר, שזה משהו אחר. נכנסו ארבעה זקנים לנחמו. רבי טרפון, ורבי יוסי הגלילי, ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא. כן, ארבעה תנאים באים לנחם את רבי ישמעאל. ואמר להם רבי טרפון, כמו לפני שהם נכנסו, דעו שחכם גדול הוא, ועקיבא הגדול, אני אכנס אחד מכם לתוך דברי חברו. כלומר, תדברו דברים מסודרים, לא שטויות וכו', כן? אלא תגידו דברים נכונים ובצורה מסודרת. אמר רבי עקיבא, ואני אחרון. פתח רבי ישמעאל ואמר, רבו עוונותיו, תחבו עוולה, ותריח חבותיו, פעם ראשונה ושנייה. טוב, זה כלומר רבי ישמעאל אומר על עצמו כל מיני דברי קטרוג, לא משנה כעת מהם. נענה רבי טרפון ואמר, ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. על מי זה נאמר? ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה. על אהרון, לא נכון. נדב אביו, יפה מאוד, בני אהרון. כן? זאת אומרת שיש, אם רבי טרפון רואה לנכון לדבר על בניו של אהרון, על נדב ואביו, אז כנראה שיש משהו שדומה בין נדב ואביו לבניו של רבי ישמעאל. כן, מה העניין? ועלו דברים קל וחומר, ומה נדב ואביו שלא עשו אלא מצווה אחת, דכתיב ויקריבו בני אהרון את הדם אליו כך, בניו של רבי ישמעאל על אחת כמה וכמה. איזה מצווה זה היה ויקריבו בני אהרון את הדם אליו? איזה מצווה זה היה? בחנוכת המשכן, נכון? אז אולי זה רומז שהבנים של רבי ישמעאל היו שותפים לחנוכת המקדש בימי בר כוכבא. הרי בר כוכבא כבש את ירושלים וניסה לחדש את העבודה. אז אולי זה קשור לזה. נענה רבי יוסי הגלילי ואמר, וספדו אותו כל ישראל וקברו אותו. על מי זה נאמר? על אביה בן ירובעם. כן, אביה הבן של ירובעם המלך, ועלו דברים כל כך אומר, ומה אביה בן ירובעם שלא עשה אלא דבר אחד טוב? תכתיב ביען נמצא דבר טוב, בו דבר טוב, כך בניו של רבי ישמעאל הלכה כמה וכמה. כלומר, ירובעם היה מלך רשע, והנביא מדבר דברים קשים מאוד עליו, והוא אומר שכל ביתו של ירובעם יקרא, חוץ מילד אחד, אביה. אביה בן ירובעם. למה? הוא עשה דבר טוב. איזה דבר טוב הוא עשה? אחד, מה דבר טוב? רבי זירא ורבי חנינא בר פפא, אחד אמר שביטל משמרתו ועלה לרגל. כן, הרי בימי ירובעם אי אפשר היה לעלות לרגל לירושלים. והבן של ירובעם כן עלה לרגל ירושלים, למרות האיסור שהטיל אביו. אחד אמר שביטל פרדיסאות שיושיב ירובעם, אביו על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל. בכל מקרה מדובר, אם כן, באיך שלא נפרש את המעשה הטוב, מעשה שמאפשר לעם ישראל לעלות לירושלים לרגל. שוב, מתקשר למלחמת בר כוכבא, שבה הוא כבש את ירושלים וניסה לחדש את העבודה. נענה רבי אלעזר בן עזריה ואמר, בשלום תמות ובמשרפות אבותיך המלכים הראשונים אשר היו לפניך, כן ישרפו לך. כן, מדובר על צדקיהו מלך יהודה, שהנביא אומר לו שיעשו שריפה לכבודו. כן, ישרפו לך, כוונה שיעשו שריפה לכבודו בהלווייתו. ועלו דברים קל וחומר, ומה צדקיה מלך יהודה שלא עשה אלא מצווה אחת, שהעלה ירמיה מנתית, כך בניו של רבי ישמעאל על אחת כמה וכמה. כלומר, צדקיה מלך יהודה, למרות שהיועצים שלו אמרו לו שצריך להרוג את ירמיהו, הציל את ירמיהו. ירמיהו הנביא של של מה? מה הוא מנבא ירמיהו? חורבן. כן, זאת אומרת, זה גם רומז שכל הסיפור הזה היה קשור לאיזשהו חורבן נוסף שהיה במרד בר כוכבא. נענה רבי עקיבא ואמר, עכשיו מה שמעניין אותי כאן זה הסיפור של רבי עקיבא. רבי עקיבא שומע את הדרשות של שלושת התנאים, והוא אומר משהו יותר מפורש, הוא אומר אני האחרון, זאת אומרת אני אוסיף מה שאתם נחסרתם. ביום ההוא, הוא מביא פסוק מספר זכריה, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד עד הדרימון בבקעת מגידון. זוכרים את הפסוק הזה? פסוק נפלא, נכון? ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון בבקעת מגידון. מה הפסוק הזה אומר? מה זה הדד רימון ומה זה בקעת מגידון? אז אמר רב יוסף, אלמלא תרגומי דאיקרא לאו ידענה מאי קמא. אלמלא התרגום של הפסוק הזה לא הייתי מבין אותו. נו, ומה אומר הפסוק? מה אומר התרגום של הפסוק? אגב, מי תרגם את הנביאים? יונתן, כן, יונתן בן עוזיאל. זה לא, אונקלוס מתרגם את התורה ויונתן את הנביא. אז מה כתוב בתרגום של יונתן? בעידנה הוא יסגה מספדה בירושלם, כמספדה דאחר בר עומרי, דקתל יתה, דד רימון בר תד רימון, ומספד יושיע בר עמון, דקתל יתה, פרוך הגירה בבקעת מגידו. עכשיו זה ברור, נכון? נכון או לא? לא ברור? למה לא ברור? הבאתי לכם את התרגום. למה זה לא ברור? כי זה בארמית, וואי, שכחתי שאתם יודעות ארמית. טוב, אז נתרגם לכם את הארמית לעברית. מה שיונתן בן עוזיאל אומר בפסוק הזה, זה שהכתוב מתכוון לשני הספדים ביחד. כלומר, המספד שיהיה בירושלים, יהיה גדול כמו שני הספדים. יגדל המספד בירושלים, כמספד עד הדרימון, בן תברימון, בבקעת מגידון. אז זה שני הספדים שונים. מי זה הדד רימון, בן תברימון? הדד רימון היה חייל ארמי, מצבא ארם. והוא זה שירה חץ, שהרג את אחאב מלך ישראל, בקרב. אז הספידו את אחאב, שהיה מלך גדול ומצבי גדול, הספידו אותו, אחרי שהרג אותו הדד רימון. חוץ מזה, מה היה בבקעת מגידו? יושיהו בר עמון, מלך יהודה, נהרג על ידי פרעה נכו. היה פרעה נכו, רצה לעבור דרך ארץ ישראל, יושיהו אמר לו אתה לא עובר, פרעה אמר אני כן עובר, ירה והרג את יושיהו. ואז היה הספד גדול על יושיהו. המספד שיהיה לעתיד לבוא בירושלים יהיה גדול כמו שני ההספדים האלה גם יחד. מה כל כך, על מי, את מי הספידו? התלמוד במסכת סוכה אומר שיספידו את משיח בן יוסף. משיח בן יוסף, גיבור מלחמה, שהוא נלחם נגד האומות, וכשהוא יהרג, כן? כלומר, הגמרא כן מצפה שמשיח בן יוסף יהרג, אז יספידו אותו כמו שיספידו את אחאב ואת יושיהו. לרב קוק יש מאמר ארוך בנושא הזה, להסביר מה זה, למה צריך שני הספדים, זה שני כוחות, יוסף ויהודה, החילונים והדתיים, הציונות והחרדיות, כל כל. שם יש הרבה ביטוח, שם הוא מדבר גם על הרצל בתור משיח בן יוסף, אבל מה שעולה כאן, שמדברים פה על אחאב. עכשיו אחאב לא היה מלך סימפטי כל כך, אתם יודעים, הוא ואשתו איזבל, עשו הרבה צרות, היו הורגים את הנביאים ועובדים לבעל. אז מה כל כך יש להספיד את אחאב? אז אנחנו רואים בספר מלכים שקרה משהו מיוחד לאחאב, כשהוא היה פצוע במלחמה, והוא ידע שהחץ הוא חץ שהורג אותו, הוא השתדל לעמוד במרכבה, לא ליפול, אלא לעמוד במרכבה, משום שהוא לא רצה שישראל יפסידו בקרב. אם יראו את המלך נופל, כולם ינוסו. אז הוא עשה מעשה גבורה, עמד, למרות שהוא ידע שהוא הולך למות. אז על זה אומר התלמוד, מה אומר רבי עקיבא? ומה אחאב מלך ישראל, שלא עשה אלא דבר אחד טוב, דכתיב, שהרי כתוב, והמלך היה מועמד במרכבה נוכח העם, כן? כלומר, המעשה הזה שהוא עמד במרכבה, כך, שמשבחים אותו כל כך, בניו של רבי ישמעאל על אחת כמה וכמה. אז זה גם רומז שבניו של רבי ישמעאל מתו במעשה גבורה במלחמה. כך שמצאנו אם כן שני מקורות תנאיים שרומזים לכך שתלמידי רבי עקיבא לא מתו סתם ממחלה מאיזה וירוס, אלא שהם מתו במלחמה. כך שאפשר להבין שהתקופה הזאת שבה מתו תלמידי רבי עקיבא זה ניסיון של הגעה אל העצמאות. וזה נחשב. בימינו חזרנו לעצמאות, כלומר הצלחנו את המבצע של תלמידי רבי עקיבא. מסקנה, מה צריך לעשות עם מנהגי האבלות? לבטל אותם. אז למה לא מבטלים אותם?
זה
נגמר
בתקופה
שאי
אפשר לבטל?
לא, אלא פשוט, כי הרבנים עוד לא שמעו את השיעור שלי. כי ברור שדברים כאלה צריכים קונצנזוס. אי אפשר לעשות פילוגים יותר מדי בעם, אז נכון שמעיקר הדין היה צריך לבטל לגמרי, אנחנו מסתפקים בשלב הזה בלבטל את זה ביום העצמאות, ביום ירושלים, אבל בבוא הזמן הרבנים פתאום יבינו, ישמעו את השיעור הזה, מוקלט, וזה יגרום לכולם לבטל את מנהגי האבלות, ולחזור אל האופי המקורי של התקופה הזאת, שהוא אופי של שמחה.
כן.
למה יש אבלות? כי נכשלנו בהשגת העצמאות. ומה השגנו בדור הזה? את העצמאות. אז אם הסיבה של האבלות בטלה, אז בטלה גם האבלות. לכן מעיקר הדין היה צריך לבטל לגמרי את מנהגי האבלות בתקופה הזאת, כיוון שזכינו למדינה, כלומר הצלחנו במקום שבו תלמידי רבי עקיבא לא הצליחו. בסדר? אפשר לבטל, אבל צריך בשביל זה שהרבנים יסכימו. שהרבנים לא כולם שמעו את השיעור שלי, ולכן הם עוד לא יודעים שהם צריכים לבטל. כן.
איך יודעים ש...
שיסגנו עצמאות? מציאות.
לא, שהם מתו במלחמה, ולא נגידו להיו במלחמה, ולא מתו
בה, ואז
מתו כן
במלחמה. יש בתלמוד, בסוגיה שמדברת על מידת תלמידי רבי עקיבא, כתוב שהם היו בין גבת לאנטיפרס. נכון? כתוב, ואיפה זה קרה? שהם היו בין גבת לאנטיפרס. בין גבת לאנטיפרס, כלומר בין ראש העין, אנטיפטריס, מפטר אנטיפטריס, לבין גבת בדרום, זה בדיוק האזור של המלחמה, של מלחמת בר כוכבא, כן? למרבה הפלא. אז כנראה שלא סתם ציינו את האזור שבו הדברים האלה קרו, כדי לומר לנו, זה קשור לאותה מלחמה.
הרב, אם אני לא
מדייקת בדיני
אבלות, אז היום
זה בסדר? לא, הרבנים עוד לא הכירו.
אבל אתה
מתיר. אני אומר מה ראוי לעשות, יש לב בין מה ראוי ובין מה עושים. כן? אני כל הזמן מקבל מיילים עכשיו, שאנשים שואלים, מה, אמרת באמת שאפשר לבטל את האבלות, אז מותר? אז אני עונה, אתה בדרך כלל שתי אותיות, למד א', לא. כן, משתדל לקצר במייל, אבל אני אומר.
אז למה החידוש הזה, כאילו,
שבאנו? החידוש הזה הוא נאמר כדי שהרבנים ישמעו את השיעור ובסוף יחליטו לבטל את האבין. כן, זה אני. גם אני רב.
הדיני אבלות עכשיו, זה לא בשביל לזכור לנהוג כבוד זה בזה,
ברור! עכשיו אני רוצה להבין, מה הקשר בין לנהוג כבוד זה בזה לבין מלחמה? מה יכול לגרום שאנשים מתים במלחמה כי הם לא נוהגים כבוד? זאת אומרת שהם לא שמעו לפקודות, לא קיימו את הפקודות, זה הכוונה.
אבל אנחנו גם עכשיו לא...
עכשיו ברוך השם, יש לנו צהל אחד, אין לנו שני צהלים.
נכון, אבל בתוכם עדיין הם כל כך...
היום יש ויכוחים כאלה בעם ישראל, שבימי בית שני היו גורמים למלחמת אזרחים מזמן, ואין מלחמת אזרחים. כנראה שלמדנו את הלקח. אז השאלה היא אם מסתכלים על השטחיות של הדברים, או מסתכלים לעומק. והעומק הוא שהחברה הישראלית, עם כל השסעים, דברים שסעים בחברה הישראלית, היא עם אחד.
אנחנו לא בדרך עדיין?
לא. בדרך? לא, כבר הגענו לגאולה, מה זאת אומרת? צריך להבין, המאורע של יום העצמאות, מה זה? מה זה עצמאות מדינית? בעברית מודרנית אומרים עצמאות מדינית. איך רבותינו היו קוראים לעצמאות מדינית? הרי הם לא דיברו עברית מודרנית. גאולה. בסדר? ככה הם קראו לזה. כלומר, כשאתה מדבר על גאולה, מדובר באירוע בעל אופי פוליטי מובהק. לא דתי, לא רוחני. כן? אני רוצה להביא לזה מספר ראיות. אנחנו חוגגים כל שנה בחג הפסח, חג הגאולה, את יציאתם מעבדות לחירות של 600 אלף עובדי עבודה זרה. נכון? יש חג אחר, מתן תורה, אבל היציאה ממצרים היא של אנשים, לא משהו. דבר נוסף, כותל הרמב״ם, וזה המקור שלו בתלמוד, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. מה זה שיעבוד מלכויות? ביטול שיעבוד מלכויות הכוונה, העצמאות המדינית. נעבור עכשיו לשלב שלישי, המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג יש לו ספר שלם על גלות וגאולה, נקרא בשם נצח ישראל. וספר נפלא, אני ממליץ ממש ללמוד אותו. מה? לומדות אותו? איזה יופי, איזה פרק? א', עוד יותר טוב.
ד',
ד', ד', ד'. וואו. סתם גאונות. עכשיו, הרב מי?
טוביאנו.
הרב טוביאנו. יפה מאוד, כל הכבוד. טוב, אז אני רוצה להזכיר לעצמי, ובטוח לכן אתם צריכים שיזכירו, מה כתוב פרק א'. בפרק א', מסביר המהר"ל שיש אחדות ההפכים. מה זה אחדות ההפכים? זה זה שני דברים הפוכים שייכים לאותה קטגוריה. למשל, גלות גאולה. ואז מסביר המהר"ל, מהם שלושת המאפיינים של הגלות? אם אני מבין מה זה גלות, אז אני אוטומטית יודע גם להגדיר גאולה. שלושת המאפיינים של הגלות, אומר המהר"ל, שלושה דברים. אני לא אצלי, מפוזר, משועבד לאחרים. נכון? כלומר, בחוץ, מפוזר, משועבד. זה שלושת המאפיינים של גלות. שימו לב שאין פה שום דבר דתי. לפי זה מה גאולה? אני אצלי, בבית, מכונס ועצמאי. ספר אורות, לא זוכר איפה באורות? אבל אתה מוכר
שלמדנו
את מראה ורנטה ובואים
אותנו באורות.
כן, נראה לכם בדיוק. לא, זה משהו אחר, זה שושת הכוחות באומה. זה משהו אחר, זה לא קשור, שושת הכוחות באומה, זה משהו אחר. זה שלושה, זה נכון, זה שלושה, אבל זה לא אותו הדבר.
לא, אבל...
ודאי לא משנה. טוב, עכשיו... כן, אנחנו רואים שוב, שכן בבקשה, תבואי.
לא הבנתי, אם עצמאות זה גאולה,
ו... יוסף, זה שאנחנו לא בהתחלת דה גאולה, זה טעות. התחלת דה גאולה זה היה הצהרת בלפור, הקמת המושבות, ייבוש הביצות, התחלת העליות, וזה נקרא התחלת דה גאולה. בימינו זה כבר לא התחלת דה גאולה, זה גאולה.
אבל מה אומרים שאומרים כאילו הגאולה שלמה?
הגאולה שלמה, זה משהו אחר. כלומר, הגאולה היא תשתית לדברים נוספים, שהם, אפשר לקרוא להם גאולה שלמה. למשל, המקדש עוד לא בנוי. אין עדיין שלום עולמי, לא חזרה הנבואה, לא חזרו הקורבנות. הרבה דברים חסרים לנו. אבל כדי להגיע את כל הדברים האלה, צריך קודם כל להיגאל. להיגאל כבר נגענו. בסדר?
בעיקרון לא, כאילו לא
מתפללים לגלל, לא צריך להתפלל לגלל, כבר נגלנו, נכון. אבל אנחנו רוצים להתפלל להרבה מאוד דברים אחרים.
גאולה שלמה.
גאולה שלמה, בין היתר. שזה כולל הקמת המקדש, שלום עולמי, קיבוץ כל נדחי ישראל, וחזרת הנבואה, ועוד כמה דברים נחמדים וטובים.
הרב, מה זה משנה?
יש לזה השלכות הלכתיות. יש לזה השלכה הלכתית, שגם היא, אף על פי שהיא נכונה, אי אפשר לעשות אותה כעת, בגלל שלא כל הרבנים שמעו את השם. יש לנו הלכה, שכל יום קוראים את קריאת שמה פעמיים, נכון? שמה ישראל, והיה עם שמוע, פרשה שלישית, פרשה ציצית, נכון? ביום. מאיפה לקחנו שצריך להקריא, לקרוא את הפרשה השלישית? כי זה מזכיר את יציאת מצרים, ויש לנו מצווה לזכור את יציאת מצרים כל ימי חייך, נכון? למען תזכור את יום יצאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ובן זומה אומר שזה ימים ולילות, שנאמר כל ימי חייך, נכון, בהגדה של פסח, בניגוד לדעת חכמים שאומרים להביא לימות המשיח. התלמוד אומר שבן זומה אמר לחכמים, מה פתאום אתם מזכירים את יציאת מצרים לימות המשיח? הלא כבר נאמר, יש פסוק בירמיהו שאומר שבימות המשיח לא יזכירו את יציאת מצרים. אז אם ככה, אם הלכה כבן זומה, הרי אנחנו קוראים קריאת שמע שלמה גם בבוקר וגם בערב, אז אם אנחנו מגדירים את עצמנו כגאולה, אז אנחנו צריכים לבטל את הפרשה השלישית של קריאת שמע. נכון? שזו השלכה הלכתית. אני אומר את זה בשביל כל אלה שצריכים רק הלכות. אבל זה נכון. אנחנו לא מבטלים כי... כי הרבנים לא שמעו את השיר.
אנחנו לא בגאולה
שלמה, אם הם יגידו ככה עוד בסדר, אלה שיגידו אנחנו לא בגאולה זה קצת בעיה. אני זוכר לפני כמה שנים הייתי באחת המדינות באירופה, מדינה גדולה, ששם יש רדיו יהודי וראיינו אותי. והמראיין אומר לי, הרב שרקי אתה כזה ציוני, תגיד אתה לא חושש שכל הסיפור הזה של מדינת ישראל זה הטעות של בני אפרים שיצאו ממצרים לפני הזמן. כן, זה ממסחרים את זה מדי פעם. אצל החרדים אומרים, אתם רואים, כל אלה שמתים במלחמות, כל הנופלים, זה בגלל כמו בני אפרים שיצאו לפני הזמן ממצרים. מה? יש בתלמוד ש30 שנה לפני שמשה הגיע להוציא את ישראל ממצרים, שבט אפרים החליט שהגיע הזמן לצאת ממצרים, יצא, וחלק מהם נהרגו במדבר, על ידי הפלישתים, על ידי אנשי גת. וזה בגלל שהם טעו בחשבון, הם חשבו שכבר הגיע הזמן לצאת, וזה לא היה נכון. אז יש מיתוס כזה שמתהלך אצל חלק מהחברה החרדית, שהנופלים במלחמות ישראל, זה בעצם שחזור של הסיפור הזה, של גאולה לפני הזמן, ולכן מתו. בסדר? זה המיתוס שמפיצים. אז שאלו אותי באותו רדיו של יהודים בצרפת, אמרו לי, האם אתה לא חושב אולי? אמרתי לו, תראה, זה היה בשידור ישיר למזלי, אז לא יכלו לעצור אותי. אמרתי שתראה, כשבאים משה ואהרון, את בני ישראל אומרים להם, הגיע הזמן לצאת. בני ישראל אומרים, תביאו הוכחות, תביאו אותות, אנחנו לא יכולים סתם ככה לקבל אתכם. ואז משה ואהרון עושים אותות. האם הבקשה של האותות היא לגיטימית? תשובה? כן, ודאי. והמישהו, אחריות אדירה. תביא הוכחה שאתה רציני. אבל אם אחרי קריאת ים סוף, עדיין שואלים את משה ואהרון אם זה הם, הגואלים או לא, אז זה כבר דתן ואבירם. בסדר? כלומר, הטענה, זה לא גאולה, היא כבר בעייתית. היא הגאולה כפירה. האמת היא שהמבחן האמיתי של הגאולה, המבחן האמיתי של האמונה זה היכולת להודות על הגאולה. אולי אני אסביר. אני אתאר לעצמי שאתם יודעות שיש הרבה צרות בעולם, נכון? יש צרות. מתי זה התחיל שיש צרות בעולם? לא שומע. תמיד היה צרות. מתי זה התחיל? מאדם הראשון, נכון? מאז האדם הראשון יש צרות בעולם. למה? מה עשה האדם הראשון? חטא. חטא, נכון? אז החטא של האדם הראשון הוא זה שמביא את כל הצרות. אז איך צריך לעשות, נכון? תמיד, איזה חטא יותר חמור? הראשון שאדם עושה או השני?
השני.
מה היה החטא השני של האדם הראשון?
שהוא האשים את חווה.
כפר בתורה, נכון? האישה אשר נתתה עמדי. זה החטא. יוצא לפי זה שכל הצרות שבעולם זה בא מכפיות טובה. אז מה התיקון? הכרת טובה. אתם מבינים את המשמעות של הלל ביום העצמאות? נכון, יאללה. אז הוא רוצה להגיד הלל. עכשיו, נא להבין מנקודה. מתי זה המבחן של ההודעה? אם אתה רואה, למשל, אתה עומד על ים סוף, ומאחוריך פרעו עם המרכבות שלו, ואז משה מרים את היד, וטרח, הים נפתח. נו, מי לא יאמין? ברור, אתה רואה דבר כזה, זה נס. מתי המבחן האמיתי? כשזה הולך דרך הטבע. כשרואים שזה הולך דרך הטבע. אז המבחן. ואז אפשר גם, במצב כזה, להיכנס לכפירה. ומצאנו שני סוגי כפירה. כפירה דתית וכפירה חילונית. הכפירה החילונית אומרת כך. חבר, האם אתה סבור שאכן האל הוא זה שהקים את מדינת ישראל? הלא, כל אחד יודע שזה הפלמ"ח. עד כאן הכפירה החילונית. הכפירה הדתית. נו, באמת, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא הקים את המדינה הזו? איזה הפלמח. אותו דבר. מוטיבציה אחרת, אינטונציה אחרת, אבל זה אותו דבר. אז המבחן האמיתי של האמונה, זה לומר הלל על דבר שהוא מתרחש בדרכי הטבע. כאן נקודה מאוד מעניינת. התלמוד מביא את הפסוק בירמיהו, שאומר שהקמת מדינת ישראל זה יותר גדול מיציאת מצרים. כן, כתוב בגמר. גם בירמיהו, הוא אומר הנביא ירמיהו בפרק כ"ג, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו עוד, חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. נכון? כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם. יוצא לפי דברי הנביא, שמה שקורה היום, המאורעות שאנחנו חיים, הם יותר גדולים מיציאת מצרים. והשאלה, לפני שאני אסביר את זה עד הסוף, אני רק רוצה לצאת בהצהרה כדי להגן על עצמי. ההצהרה היא כזאת, אני מתנגד לאכילת חמץ בפסח. עד כאן ההצהרה. בסדר? עכשיו אני יכול להמשיך? אני נגד אכילת חמץ בפסח. עכשיו בואו נמשיך. בחברה הישראלית יש היום יותר אנשים שעושים מנגל ביום העצמות מאנשים שנמנעים מאכילת חמץ בפסח. מה זה אומר? שהנביא ירמיהו צדק, שבתודעה הקולקטיבית של מדינת ישראל, בעצם הקמת המדינה תופס מקום, וזה מקום יותר חשוב מאשר יציאת מצרים. אם כן, הנביא רואה היום את דבריו מתקיימים.
אבל לעשות מנגל זה לא בהכרח להכיר בהקמת המדינה.
כל עם ישראל עושה מנגל לכבוד העצמאות.
וזה...
לא, 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 לא. לעם ישראל יש רוח הקודש. ביום הבחירות עושים דברים אחרים. בין היתר הולכים גם להפגין נגד ראש הממשלה. יש הרבה יותר שיש לעשות. אבל יום העצמאות הוא היום שבו כל עם ישראל, באחוזים עצומים, האחוזים כל כך גבוהים שזה כולל בוודאות את החברה החרדית ואת הערבים.
אז זה הפך לך גם מנגל, לא לך לעצמאות.
נפלא, נפלא, זה בדיוק העניין. זאת אומרת שעם ישראל יש לו אופנים שונים איך לחגוג. ועם ישראל לא במקרה בחר בבשר על האש. זה לא סתם. מה?
חבל.
לא, לא, אני אסביר בדיוק
למה. לא, זה מעולה.
אני רוצה לעשות קודם כל. קודם כל. לא, צמחונית, נכון? בסדר. אז תעשי מנגל צמחוני. לא, אבל אני רוצה לעשות את הנקודה הזאת. יש בספר במדבר, בפרשת בהעלותך, יש מקום שבו באופן מפתיע משה נשבר. משה עמד מול הרבה מאוד אתגרים, יש אתגר אחד שהוא לא מצליח לעמוד מולו. כשעם ישראל מבקש בשר. משה אומר, אם ככה, הוא פונה לו, הורגני נא הרוג ועל יראה ברעתי. מה קרה? כשהיה עגל הזהב, ידעת מה לעשות. כשהיה חטא מרגלים, אתה יודע מה לעשות. סך הכל, מה ביקש פה העם? הם ביקשו בשר. זה אומנם לא מכובד, אפשר להבין, שמשה רבנו שואל את עצמו, האם הוא למד כל כך הרבה שנים בישיבה, רק כדי להפוך למשגיח כשרות. זה נכון. אבל בכל זאת, זה לא קטסטרופה, זה אפילו לא עבירה. מסביר הרב קוק, בשמונה קבצים, קובץ ח' פסקה קז, שמה שהפריע למשה, זה שבקשת הבשר הייתה חוצפה. כלומר הייתה תאווה גסה, וסך הכל היה להם מן, אז מה הם רוצים דווקא בשר? זה מה שאומרת חבל מאוד. ולמה החוצפה זה כזה בעיה, זו כזו בעיה עבור משה? משום ש... משה, המקצוע שלו, ההכשרה שלו זה ללמד תורה. והדבר הנדרש כדי שאדם יוכל ללמוד תורה אצל מישהו, זה מידה מסוימת של בושה. כמו שדמר, בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו. וחזל אמרו, מה זה יראתו על פניכם? זה הבושה. אז במקום שיש חוצפה, מי שעניינו ללמד תורה לא יכול ללמד. אז אומר משה, אז בשביל מה אני פה? עדיף למות. אומר הרב קוק, ולכן משה לא היה המשיח. מדוע? משום שהמשיח יש לו סגולה שלמשה אין. הוא מגלה את הקדושה שגנוזה בחוצפתם של ישראל. בעקבות משיחה, חוצפה יסגה, אומר התלמוד, כלומר, לקראת ימות המשיח, החוצפה תתרבה בעולם. אז בשבילי, וואי, זה תודה רבה. עכשיו, יפה, שבדורנו, הדור שהקים את מדינת ישראל הוא דור החוצפה, אפילו בדיוק איזה חוצפה ישראלית וכו', והצבר החצוף. אז כשעם ישראל מרגיש שהגאולה שלו באה דרך החוצפה, אז הוא עושה מעשה אינטואיטיבי, שהאופן שבו הוא יחגוג את זה, זה מעשה המזכיר את אותה הנקודה שבה משה נשבע מפני החוצפה, ולכן עושים על האש. כן, בבקשה.
הרב הסביר שהדרך לתקן את החטא הראשון היא הכרת הטוב, כמו שאתם מבינים, נכון? ושהדרך כאילו היא עלה.
נכון.
אבל מצד שני, גם לא סתם עלינו לא חלק מהתפילה הרגילה, ולא סתם עומדים אותו רק...
נכון, לכן יש חובה לומר את ההלל בזמנים מיוחדים. החשוב לכולם.
אבל אנחנו כל יום אמורים להודות להשם.
לא, לא. התלמוד אומר, האומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. למה? בגלל שכאשר אני אומר הלל, אני אומר שקדוש ברוך הוא, שעולם חם, עולם מושלם. עולם מושלם? זה לא ממש ככה. כלומר, זה להלל את הקדוש ברוך הוא על כל הסבל הנורא שאנחנו רואים במציאות. איך אפשר להגיד את זה? כן? יש כל כך הרבה דברים רעים שמתרחשים, איך אפשר להגיד הלל? זה כמו ש...
אדם... כן, זה דרך הטבע וזה לא נס כמו אצל כן, החיים.
נכון. אז מה שקרה, יש זמנים מיוחדים שלמרות הצרות שבעולם, אנחנו אומרים הלל, כי יש בהם הקרנה של המצב של העולם העתידי. מה שזה הקרנה, התרמה של העולם האידיאלי. זה מופיע באותם זמנים.
אז איך אפשר להמשיך להודות אם לא
בהלל? לא, אז אי אפשר להמשיך, לא, אז... הלל זה עבודה של הרבנים לתקן הלל ביום העצמאות. בשביל זה הם פה.
אז מה הדרך שלי להמשיך
בהודעה
שהיא לא
להגיד הלב? לא, לא, תגידי הלב, מה הבעיה?
לא, ביום יום.
ביום יום.
ביום יום. ביום יום יש לנו משהו אחר. חוץ מהלב שלנו תהילה. תהילה. כן, אנחנו פותחים את התפילה ואופי יגיד תהילתך. מה ההבדל בין הלב לתהילה? תהילה זה קרוב להלב. הרחבתי בזה בספר של התפילה, שנקרא ואני תפילה, שם יש לי פרק שלם להסביר מה ההבדל בין תהילה לבין הלל. היה לי שם היטב, בכיף. מה?
האדם לא צריך להודות גם על הסבל, כאילו גם על הצרות, גם על הסבל, גם על הדברים שהוא לא רואה בהם טוב.
זה בדברים הפרטיים, כלומר כשאדם קורא לו אסון, אז יש לו גם ברכה מיוחדת, אבל הברכה היא לא אותה ברכה. יש הטוב והאמיתי ויש דיין האמת, זה לא אותה ברכה.
נכון.
אז זהו, זה לא אותו דבר.
אבל אומרים שכאילו, אם אנחנו נהיה בראייה גדולה, אנחנו נראה שכל דבר בעולם הזה הוא טוב בסופו של דבר.
זה לא נכון.
למה לא נכון?
זה לא נכון. בתלמוד, למשל, מצאנו שרבי עקיבא אמר, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא לטובה. יש למד. כן, או הרב שלו, רבי נחום מסגמזו, אמר, גם זו לטובה. מה שעכשיו זה לא טוב.
הכל לטובה.
לטובה. זה בדיוק העניין, הכל לטובה, הלמד זה מציין את העתיד, לא הכל טוב.
אז זה אומר לטובה, זה לא שאנחנו מצפים לטובה.
שזה מזה יצא טוב, אבל כעת זה רע.
כמו אמרה
בהקימה,
שנשרף לו הנר.
כן, אז הוא אמר, כל זה אביד רחמנה, לטובה. טוב, זהו, חג שמח, שלום.
תודה
רבה. בבקשה. לא שומע. גם בניים. מי שמעוניין, בליל יום העצמאות, בכותל, יש לנו תפילה עם הלל, עם ברכה, משהו. הלל לא שלם, זה לא הלל.
אז למה בחלק מהזמן נוכל הלל?